רדיו שלום, התוכנית בעברית המשודרת מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 ו-6 ל-8 בערב בתדר 87.6 מגה הרץ ו-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. ניתן להאזין לרדיו שלום ברשת ב-www.radioshalom.dk. טלפון האולפן לרוצים להתקשר ולהגיב 35-85-86-11. ערב טוב, היום יום ראשון, 4 לינואר 2009. באולפן דרון צילבברג והטכנאי מבני חן. בתוכנית הערב, סקירת אירועים 2008, שנה שמאחורינו, שיעור קבלה אקטואלי עם ערן קורץ מישראל, ציפי קראולון תספר על ספרה של קרלה סירני, משחק הממלכות שמו, אביא את סיפורו של פרשת קולגהי, שני ילדים, מוחמד החי בדנמרק ולילה החיה באפגניסטן. בריטניה מחמירה בחוקי ההגירה. צפיתי בסרטו של וודי אלן, ויקי קריסטינה ברצלונה, סקירה בהמשך. ועוד הרבה קטעים שאספתי לשידור והזמן, הוא שיוכיח אם אכן ייכנסו לשידור. כי בין לבין נטבל את הכל בנעימות ממבחר המוזיקה הישראלית. הקשבנו ללהקה בשם קנגורו בשירם בואו ונחזור הביתה לציון. לא אחדש לכם דבר אם אומר ששנת 2008 הסתיימה בתחילתה של מלחמה בעזה. כוחות קרקע חדרו לשטח עזה ולוחמים ונמצאים שם ברגע זה בעיצומה של מלחמה. נאחל לכוחות הצלחה במשימה ובתקווה שיחזרו הביתה בשלום. שנת 2008, אני מכתיר אותה כי שנת רודפי הבצע. תמיד הם היו וכנראה תמיד הם יהיו רודפי הבצע. כסף, 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 וילה, מטוס פרטי, יחטה, אף פעם זה לא מספיק. בשנת 2008 התפוצצו מספר פרשות המעידות על גודלו של הקרחון. בדנמרק התפוצצה פרשת סטיין באגר, מנהליה של חברת E.T. Factory, האיש שנעלם בדובאי והסגיר עצמו בארצות הברית, וממתין כרגע בכלא הדני למשפטו. כמיליארד כתר דני נעלמו מהחברה בעקבות זיופים, שחיתות והעלמות מס שנמשכו שנים. הבנק הדני, דנסקה בנק, לבדו הפסיד 350 מיליון כתר דני. 350 מיליון כתר דני. בהלוואות שאישר לאיש שנראה ושיחק אותה מצליחן. עוד שני פסיכופטים ששיחקו אותה בגדול ונכנסו השנה לכלא הם ראש עיריית פארום, שכונה בצפון קופנהגן, ראש העירייה לשעבר פיטר ברקסטופטה, יושב לאחר שהפך את פארום לקרקס פרטי בו נהג לבקר במסעדות יוקרה ולשתות בקבוקי יין קלאסה 6,000 קטר לבקבוק על חשבון הציבור. בכלא הוא פוגש גאון כלכלי אחר, קלאוס ריסקר פיטרסן, הכבשה השחורה של הביזנס הדני, איש שהקים והריץ את סייבר סיטי, אבל כאמור רודף בצע עם רקורד רציני, שאינו מסתפק במשכורת יומרנית, הוא רוצה עוד ועוד ועוד. לשם כך אין סייגים, אין חוקים, אין מעצורים, והפסיכופת תמיד טוען, אתם לא מבינים אותי, יש לכם בעיה. את צי ההונאות של שנת 2008 שבר האמריקאי ברננד מדוף בין ה-70 שניהל פירמידה כלכלית שהביאה להפסד של, לא ליפול, 50 מיליארד דולר. החוקרים בארצות הברית עדיין לא גילו בדיוק לאן נעלמו מיליארדי הדולרים שהושקעו. דוגמה אחת לגלובליות של עסקי ההון שלו היא באוסטריה, בנק אוסטרי בשם מדיצ'י שמו, השקיע 1.1 מיליארד דולר בקרנות שניהל מדוף. רשות הפיקוח האוסטרית נאלצה להלאים את הבנק, שבבעלותה דרך אגב, של אחת בשם סוניה כהן, בשיתוף הבנק האיטלקי יוניקרדיט. בישראל היה זה דווקא ראש הממשלה אהוד אולמרט שמואשם בכך שחבילות הדולרים המזומנים אשר נכנסו לכיסו נשארו שם, בכל אופן בכיס הפרטי. אולמרט הוא אלץ לפרוש והוא ממתין למשפטו.
שכל מה שקורה קורה אצלי, שום דבר לא יסתדר. הנה בוא, הנה בוא, תני לי הזמן, תני לי בוא, תני לי. והיום נגמר בנקודת ההתחלה, הגלגל מסתובב, הוא סובב סובב סביב אותה הנקודה, כאן סביב הלב. תראה הבור, תראה לבור, תמלא לעזם בו, תראה הבור. יום עובר, חלפה לה עוד שנה, והזמן חוזר לנקודת ההתחלה. הימים יעידו אם דבר פה השתנה, מה שיום יביא, מה ליבי יגיד. נבין אחד את השני, עד שלא נקבל, נקבל שכל מה שקורה קורה אצלי, שום דבר.
בשנת 2008 היא הייתה שנה של אימותים צבאיים ואסונות טבע. 22,500 איש נהרגו בהוריקן נגריס אשר פגע במינמר, הלא היא בורמה. 35,000 הרוגים באסון רעש האדמה במחוז שיואן בסין. ביולי, לעומת זאת, שוחררה אינגריט בטנקור משוויה לאחר פעולה צבאית בשיתוף צרפת וונצואלה. באוגוסט נפתחה האולימפיאדה בסין, שחר צוברי זכה במדליית ארד בשייט. עימות צבאי בין רוסיה וגיאורגיה, הרוסים נסוגו מהשטחים שחדרו אליהם במחוזות אבחזיה ואוסטיה. פיגוע טרור במומבאי, חוליה שחדרה מפקיסטן הרגה גם ארבעה ישראלים בהתקפה על בית חב"ד שהיה אחד מיעדי הפיגוע.
והזמן חוזר לנקודת ההתחלה, הימים יעידו אם דבר פה השתנה, מה שיום יביא, מה ליבי
השינוי הפוליטי בארצות הברית הוא ללא ספק אחד האירועים המרכזיים של שנת 2008. כניסתה של משפחה שחורה לבית הלבן, העובדה שהדבר קרה, שהוא מציאות, הינו שינוי היסטורי משמעותי. מישהו עדיין זוכר אחת בשם שרה פלין מאלסקה? בארצות הברית גם החל הזעזוע שהביא עמו את הצונמי הכלכלי העולמי. אני תקווה שהמשבר הזה יביא עמו שינוי בחשיבה, שינוי עדיפויות, שינוי ערכים, פחות רדיפת בצע. גם ברוסיה היו חילופים, אולי רק בובה בשם מדוודב שנבחר על ידי פוטין להיות נשיא רוסיה. מוש בן ארי בשירו חלפה עוד שנה, שיר אקטואלי. 2008, שנה שבה יותר מבעבר, רבים יותר, נאבקים קשה יותר, על רגע של פרסום טלוויזיוני. החשיפה להמונים היא סם משקר. שנה שבה אשת ראש הממשלה הדני, הגננת גברת רסמוסן, נחשפה בתחרות ריקוד טלוויזיונית, בשורה של ערבי שישי לקחה חלק בתחרות ריקוד, בה חשפה טפח בריקוד רומבה וצ'אצ'ה עם בחברתו של גבר זר. היא אמנם לא זכתה בתחרות, לא במקום ראשון, אבל זכתה להרבה תשומת לב וסקירה עיתונאית. עם האוכל בא גם התיאבון, וגברת רסמוסן מציעה עצמה כיום כרקדנית בתשלום לאירועים חגיגיים. שנה בה נעליים שימשו נשק נגד, נשק התקפה נגד ג'ורג' בוש, נשיא ארצות הברית בעת ביקורו בעיראק. משליך הנעליים הפך לדמות פופולרי בכל העולם הערבי והמוסלמי. האיש עצור כרגע בבגדד ומשפטו שאמור היה להתחיל נדחה. שנה בה דנמרק איבדה 12 חיילים באפגניסטן. אקולוגית הייתה נרשמה שנת 2008 כשנה החמה מספר 2 מאז החלו מדידות טמפרטורה בדנמרק. השנה החמה ביותר הייתה 2007, ולו הימים האחרונים של דצמבר 2008 היו חמים מעט יותר, הייתה 2008 שוברת C. בשנת 2008 זכו הפילים בגן החיות בקופנהגן לבית חדש. מה זה בית? וילה מתוכננת ומעוצבת עבורם במיוחד על ידי האדריכל הבריטי הידוע סר נורמן פוסטר, וילה עם בריכת שחייה בגן החיות בין 150 שנה. בישראל נפטרו השנה פולי מהגשש החיוור ושוש אתרי. לעומתם בא פול מקרטני ארצה, הגיע אחר כבוד לביקור, לאחר שהוא וקבוצתו הביטלס לא הורשו בעבר להופיע בישראל. מלחמת כנופיות בדנמרק, מלחמה שסערה השנה בעיקר בין ארגוני פשע ותיקים לחדשים יותר. הוותיקים הם האופנוענים מלאכי הגיהנום, והחדשים הם קבוצות שונות של מאגרים, לא אתאה אם אומר שהפלסטינאים מככבים שם, כמו גם בסטטיסטיקת הפשע בכלל. בישראל חוסל מנהיג העולם התחתון, הלא הוא יעקב אלפרון. בשוויץ נעשה בספטמבר ניסוי במנהרה עגולה מתחת לקרקע, בניסיון לפענח את תיאוריית המפץ הגדול. מה בעצם קרה שם בסופו של דבר, לי עדיין לא ברור. ושנת 2008 הסתיימה באימות ששמו הצבאי בישראל עופרת יצוקה, לאחר שעשרות קסאמים שנורים יום יום משטחי עזה אל ישראל, החליטה הממשלה להראות יוזמה בסופו של דבר, יוזמה מתוכננת יותר מאשר התגובה הרופפת על המבצע, אותו מבצע חטיפה של החיזבאללה. המגמה היא להביא להפסקת הירי מעזה. השאלה כבר לא אם תידרש כניסה, כיוון שהכוחות כבר בשטח, ובינתיים יש לפלסטינאים 400 הרוגים אם לא יותר, בעיקר בעקבות פיצוץ בתיהם של בחירי החמאס שמקיפים עצמם בנשים וילדים. ומה שלומו של גלעד שליט כרגע במלחמה על רקע הזה, קשה בכלל לחשוב.
שמחים בין הטיפות אבל זה גשם אינסופי צללים על הקירות אחד שלך אחד שלי אם טוב או רע לי זה רק נורמלי אתה מכיר אותי אני עוד מתבייש לומר סליחה תודה רבה אתה עוד מהסס אם להגיד אני אוהב אותך אז מי פה ילד ומי אבא אני שואל אותך זאת לא המסיבה שלי ובטח לא שלך נשמחים מופרחים ורק שלא נזיל דמעה האם אתה עוד חי, האם אתה שורד האם אני יוצא, זה האם אני עומד אם יום חדים לוקחים אותי איתך אני בודד מה לעזאזל מפחיד אותי ומה אותך שדים בתוך הראש שלי זיכרונות שלך קשה שלי ובטח לא שלך נשמח כי מוכרחים ורק שלא נזיל דמעה האם אתה עוד חי, האם אתה שורד האם אני עושה זה, האם אני עומד יום חדים לוקחים אותי איתך אני בודד האם אני עושה זה, האם אני עומד יום חדים לוקחים אותי איתך אני
סיפור. תחת הכותרת גורל השניים פרסם פרשד קולגי את הסיפור הבא. אפגניסטן. לילה בת ה-12 קמה כל יום בשעה 4 לפנות בוקר. עליה לעזור במשק הבית. ברפת קר ומסריח. אחרי שחלבה את הפרה ונתנה אוכל לתרנגולות, היא חוזרת בריצה להספיק להכין ארוחת בוקר. לאחר מות האם עוזרת לילה בטיפול באחיה הקטנים. היא קוראת בקול רם לאביה את החיבור שכתבה. היא רוחצת את אחיה הקטנים, מחליפה בגדים, נותנת להם אוכל, ועוזרת להם לצאת לבית הספר. חלומה להיות רופאה. אביה שמח וגאה בכך שלילה הולכת לבית ספר, מה גם שהם חיים באזור בו האיומים מצד הטלבן הם עניין של בשגרה. לילה אוהבת במיוחד שיעורי היסטוריה ואנגלית. הרוח הקרה נושבת דרך החלונות, חסכי הזגוגיות בכיתה, גבר מזוקן וזועם פורץ לפתע לחצר בית הספר וצועק משהו בשם אלוהיו. פיצוץ קוטע את הלימודים, איזה חוסר צדק, חושבת לילה. במקום אחר, בדנמרק, חי מוחמד בן ה-13. הוא מתעורר בביתו לכל תחנת אל-ג'זירה המתארת את המערב כשטן הגדול ואת הטרוריסטים כשהידים לוחמי חירות. תוך כדי אכילת השווארמה שבידו הוא מסתובב ברחובות משועמם. לדעתו אין העירייה עושה מספיק למענו. וואלה, מועדון לצעירים הוא כל כך הומואי, הוא חושב בחלחלה. הפלייסטיישן מספר 3 החדשה מתחילה לשעמם אותו. גם אחיו המבוגרים משועממים. הם צועקים, וואלה, כל החזירים הדפוקים צריך לגמור עליהם. השעה כבר מאוחרת, מוחמד עדיין משוטט ברחובות. הוריו של מוחמד טוענים בסלחנות, אנחנו לא מסוגלים לשלוט בו. באופן מוזר, הם דווקא כן מצליחים לשלוט בקלות בביתם. היא שוכבת, מקורבלת בשמיכה, וחולמת להיוולד מחדש כבן זכר. באמצע הלילה שורפים מוחמד וחבריו את המועדון. הפוליטיקאים טוענים, מסכן מוחמד, הוא הרי משועמם. הם משקיעים במועדון גדול יותר ונאה יותר עבור מוחמד וחבריו. הם נותנים לו יותר דמי כיס ומבטיחים לו את פלייסטיישן 4, זה שיופיע בקרוב בשוק. מוחמד מתעורר לעוד יום עם רעש תחנת אל-ג'זירה, עוד יום של שיעמום, החיים כל כך לא צודקים, הוא חושב, וחוזר ונרדם. כאן בארץ ישראל, שירם של להקת קנגורו, ולפני כן האזנו ליהודה פוליקר בשירו מיליון פחדים. וערב טוב לציפי קראולון.
ערב טוב דורון, ערב טוב בני, וערב טוב למאזינים.
ציפי, את כשדיברנו סיפרתי על ספר משחק הממלכות,
כן.
ואני מודה שהאסוציאציה הראשונית והמיידית שלי הייתה איזה מין מלחמת כוכבים, משהו כזה מאוד מאוד...
בזה לא תתפוס אותי, זה לא בדיוק סוג
התפוס. הייתי מאוד מופתע, ציפי. אבל כשסיפרת, ציינת את שם הסופרת, קלרה סירני, אז כבר נחתתי יותר ככה על הקרקע, אבל אולי באמת תספרי... מה, מי זאת הסופרת ומי, מה, 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 במה עושה כספר?
מה שם הסיפור אתה אומר. האמת היא, זה ספר שמע די הרבה זמן כנראה בספרייה שלי. יש לי, יש לי, זה, כמו שאני אומר לפעמים לחברים, גם אם ינהלו אותי פה כמה חודשים, בתוך ה, בבית, בלי שתהיה לי הספקה ולו של ספר אחד, אז אני אוכל, יש לי המון ספרים, המון, בארון הגיעו מפה ומשם ולא קראתי, מאיזושהי סיבה נדחה, ופה לקחתי את זה ליד, והתחלתי לקרוא, ובאמת זה שוב אחד מאלו שגזל קצת שמה מעיניי, או מ... כי אתה מתחיל ואתה רוצה, רוצה לראות איך מתפתח הסיפור, אז תתחיל, סירני, הרי האסוציאציה הראשונה של כמעט כל ישראלי סירני זה נצר סירני. הנצר סירני זה הרי על שם מישהו. אז גם זה סיפור די מוכר, אנצו סירני, יהודי איטלקי שבזמנו הוא צנח יחד עם חנה סן, יש אחד מהצנחנים שהוא צנח באירופה במלחמת העולם השנייה לעזור לפרטיזנים, לארגן, ונרצח במחנה ריכוז על ידי הגרמנים. זה היה סיפור הגלוי, ועל שמו הקיבוץ נצר סירני שהתפלג בזמנו מגבעת ברנר. שוב, זה מה שרוב האנשים מכירים. עכשיו, התחלתי לקרוא, ומה מתברר? שאותו אנצו סירני הוא בן למשפחה יהודית איטלקית מאוד שורשית שהייתה באיטליה מזה דורות. אביו היה רופא של המלך האיטלקי האחרון. משפחה מצד אחד יהודית, מצד שני איטלקית. זאת אומרת, הם בתוך המשפחה של הוריו כבר היה מין התפצלות, כאלה שהיו יותר איטלקים מאשר יהודים, והיו כאלה שהיו יותר יהודים מאשר איטלקים. ואצל אנצו הם היו שלושה אחים, מוכשרים מאוד. וכנראה בטווחי גיל לא כל כך גדולים, רק לצורך הזה הייתה גם אחות, אבל היא לא כל כך מתפקיד, אין לה תפקיד בספר, לכן היא נעלמת לנו מתוך הסיפור, אבל גם הייתה גם אחות. ואנצו הוא הציוני שבסיפור. האח הבכור בחר בדרך של חוקר, מדען, והוא מת בגיל צעיר יחסית בתאונת בית, הורעל מגז שחימם את המקלחת שלו. ואח הצעיר, והוא המעניין בסיפור, היה כנראה בחור מאוד מאוד מוכשר, אבל שוב, כשלישי הכי קטן בסיפור, היה לו, הייתה מין תחרות, קנאה, שנאה, אהבה בין, לא שנאה, הגזמתי, אהבה וקנאה בין האחים. הם מצד אחד השלימו אחד את השני מבחינת התכונות, מצד שני הם התחרו כל הזמן בינם לבין עצמם. והתחרות הזו היא המקור לשם. הם שיחקו במין משחק כזה שהם הקימו ממלכות, כמו שאנחנו היום רואים באינטרנט, אנשים מקימים את כל מיני ערים דמיוניות וירטואליות. הם בעצם עשו את אותו דבר לפני מלחמת העולם השנייה, רק לא עם אינטרנט או מחשבים, אלא כתבו אחד לשני, היו להם בני דודים בכל איטליה, התכתבו וקבעו מי ראש הממשלה ומי הנשיא ואת מי להדיח וכו' וכו'. משם הסיפור של, משם שם הספר. עכשיו, האח הצעיר בתחילה היה נתפס להתחרדות יהודית, אחר כך עבר להיות ציוני, אדוק, ולבסוף הגיע לקומוניזם, וכמו שהוא היה אדוק בציונות, כך הפך להיות אדוק לקומוניזם. במקביל אנחנו אנחנו שומעים סיפורה של אישה רוסיה שבורחת מהצאר, הייתה חיה יחד עם בחור יהודי, גם מהפכן, הם גומרים באיטליה את הבחור, שקוראים לו לב, הוא נרצח ברוסיה, והיא היא קומוניסטית אדוקה, האישה הזו, רוסיה, קומוניסטית אדוקה, אבל יחד הזאת מתקרבת ליהדות, לא, היא לא עוזבת את דתה, היא פרובוסלבית, אבל היא מאוד קרובה ליהדות, ובאיזשהו שלב היא מרגישה בעצם קרבה גדולה מאוד ליהדות, והיא רוצה לעלות לישראל. הבת שלה, יש לה בת מהאיש היהודי, והיא זו שמתחתנת, פה יש את ההצלבה של שתי המשפחות, הרוסייה שהיא ציונית, הבת שלא רוצה לשמוע, לא מציונות, לא, היא פוגשת בצעיר של ממשפחת סרני, והם מתחתנים, והם הופכים להיות זוג מאוד מאוד, הייתי אומר, דתי קומוניסטי, בצורה מוקצנת, זאת אומרת, עולנו היום נראה כמוקצן, זאת אומרת, כמעט כל דבר שהם עושים, הם בודקים האם אמא רוסיה מרשה את זה. האם זה בסדר מבחינה...
עכשיו, ציפי, רגע, לשם, אני מתחיל לרגע להבין, זה בספר או זה במציאות?
זה, עכשיו, זהו, הספר הוא בעצם מציאות. זאת אומרת, הנה, עכשיו אני מגיעה לזוג הקומוניסט הזה נולדה בת בשם קלרה, וקלרה כותבת את הסיפור.
הבנתי.
כלומר, הסיפור הוא סיפורה של משפחת סרני. זאת שזה השמות, אנחנו עוקבים אחרי אנשים שאנחנו מכירים, מוזכרים אנשים שאנחנו מכירים מסיפורי ההיסטוריה היהודית או הציונית, וכמובן את אנשים מההיסטוריה האיטלקית, הספר נכתב במקורו באיטליה. הבת הזו גדלה בתוך המשפחה הקומוניסטית הסופה הזו, גם היא עצמה קומוניסטית, אבל... אנחנו כבר מדברים על דור, היא נולדה ב-46, זאת אומרת, זה כבר דור של, מה שאני אומרת, הדור שלי ושלך.
כן.
זאת אומרת, היא כבר גם מצליחה לראות את התמונה היותר רחבה, היא כבר לא כאביה, לא מצדיקה כל מה שאמא רוסיה עושה, והאב, גם בתור קומוניסט, הוא מגיע לעמדות מפתח באיטליה, הייתה מפלגה קומוניסטית חזקה.
כן.
ישבו בממשלה וכו'.
כן.
הוא מתנכר לחלוטין למשפחה הציונית שלו, למשפחה היהודית שלו. הבת לעומת זאת, כמעט אני אומרת במקרה, מתחילה להתעניין בתולדות המשפחה שלה, היא רוצה לנסוע לטייל והחליטה, תיסע לטייל לפלסטינה, לישראל, אנחנו כבר מדברים על ישראל, אנחנו מדברים אחרי מלחמת ששת הימים.
על איזה שנה אנחנו מדברים, מתי היא נוסעת?
אז היא נוסעת אחרי מלחמת ששת הימים. אביה גינה את המלחמה בגינה את ישראל, כממש במקרה, כשהיא מגיעה לישראל היא מופתעת, איזו משפחה גדולה יש לה, כי לאנסו ההורים שלו לפני המלחמה הגיעו לישראל, אותו רופא שסיפרתי קודם עליו.
כן.
יש שפע משפחה גדולה וענפה, והיא המומה מהאושר המשפחתי שהיא פוגשת, והיא מתחילה להתחפש ככה כמעט באקראי בארכיונים, כי גם בנצר סירני, גם בגבעת ברנר, וגם באפעל שהוא היה בזמנו הסמינריון של המרכז הארכיוני של הקיבוץ המאוחד, כנראה, איחוד, לא יודעת. היא מתחילה ככה לחטט, היא לא יודעת עברית, אבל היא בעזרת אנשים טובים שעוזרים לה לתרגם דברים מעברית, וחלק מהחום, היא מוצאת מכתבים שנכתבו על ידי כל בני משפחה זה לזה, וזה על זה. ואם מהמכתבים האלה טובה את הספר, זה החומר שממנו בנוי הספר הזה. כמובן, הוא לא בנוי כספר היסטוריה, אז יש פה סיפור, היא מכניסה לפיהם של הגיבורים, דיאלוגים שהיא לא יכולה, היא לא יודעת אם הם אמנם כך התקיימו, אבל היא גם לוקחת קטעים ממכתבים שנכתבו. זאת אומרת, שזה נשמע מאוד אמין שזה יכול היה להיאמר כך, או קצת אחרת. ואני הגעתי לאחרית דבר, באמת כמו שזה, באחרית דבר, אחרי שסיימתי לקרוא את הספר. ואני הייתי ממליצה לאלה שלוקחים את הספר ליד, בעצם להתחיל מאחרית דבר, כי לדעתי, לדעתי, זאת אומרת, זה עניין של טעם, זה לא מקלקל את ה... זה לא מקלקל את הקריאה, כי אין פה איזה מתח שאתה לא יודע, אתה יודע שאינסו נהרג, זה לא מפריע, זה לא לוקח איזה פואנטה מהסיפור, לדעתי זה מעשיר עוד יותר, כמה נקודות אתה באמת לא יודע מה פרי דמיונה ומה היה במציאות, אבל אם אתה קורא איך היא הגיעה לדברים, אז לדעתי זה מחזק את הטעם שיש לך מהקריאה.
אבל כמו... קלרה סירני הזו, היא כתבה את הספר במקור באיטלקית?
היא כתבה, היא לא חיה בישראל, היא חיה באיטליה, היא איטלקית לכל דבר, אבל היום היום הספר פורסם ב-92, ב-91, אולי אפילו לפני. היא חיה באיטליה, אבל היום... היא גם סופרת מפורסמת באיטליה, זאת אומרת, זה לא הספר היחידי שהיא כתבה, רק זה הספר שמבחינה ישראלית הוא הכי מעניין, כי באמת מגלה מין אושר גדול מאוד על המשפחה האיטלקית הזו, על אנצו וסירני, ורק אולי הערת ביניים, האישה הפרובוסלבית הרוסייה הזו שקודם הזכרתי אותה, היא מגיעה לישראל, היא חיה בקיבוץ נען, ונפטרה בקיבוץ נען, וקיבוץ נען הקים לה מצבה, אני ניסיתי למצוא קצת חומר הזה, עדיין לא מצאתי, אני אמצא כבר שכנראה גם שם מסתתר סיפור מעניין, כי קיבוץ נען אימץ אותה, קרא לה סבתא, והיא נפטרה, והיא ביקשה להיקבר, עם משהו, את הזכר של בעלה, לב היהודי, המשיך, הוא נשאר עמוק בליבה, ונקברה כנראה עם איזשהו חפץ שלו, משהו כזה. אז יש לנו פה באמת מין סגה פנטסטית, וכשלפעמים אנשים שואלים אותי קצת על ישראל ועל ספרות, אני אומרת, תרים אבן בישראל ומסתתר מאחורי הסיפור. באמת, כל כך הרבה דרמות גדולות יש בה... בחברה הישראלית, של אנשים שעברו כל כך הרבה ארצות ואידיאולוגיות. אז הספר הזה, בשבילי, שני דברים. א', באמת היה מעניין להרחיב את הידע קצת על אנצו סירני, וגם על היהדות איטליה. שבשבילי היה גם איזה אספק נוסף, אני בזמנו באוניברסיטה, היה לי מורה לכימיה, וידעתי שהוא מאיטליה, אבל לא יכולתי לזכר בשמו, לא יודעת מי זה שדיבר פעם, דיברנו עם מישהו, וידעתי שזה שם איטלקי, ידעתי ולא זכרתי. עכשיו, בספר הזה מזכירים שאנצו סירני מתחתן, או פוגש, אני כרגע לא זוכרת, מי שקוראים לה אדה אסקרלי, וואו, אסקרלי, זה שמו של המרצה שלי לכימיה. אז כנראה, שוב, אחת המשפחות הגדולות, יכול להיות שזו אותה משפחה, לא יודעת, השם פשוט, המרצה שלי קראו לו אסקרלי, ופה מוזכרת אדה אסקרלי, וסביר להניח שזה מאותה משפחה, או היו באיטליה כמה משפחות, לא יודעת עשירות, אבל רחבות, שורשיות. ואז פתאום אתה מגלה והם גרו ברחובות, התאים לי מאוד עם המרצה שלי שהיה רחובותי. אבל זה באמת, זה רק אפיזודה לא חשובה לצורך הקריאה או לצורך הסיפור, אבל בשבילי זה היה גם מין חיוך כזה, הנה אתה קורא ספר ופוגש מכר. ורק אולי הערך, העניין נוסף באמת בשבילי זה הסקרנות כלפי יהדות איטליה, ועכשיו אני מחפש את הספר, היה בזמנו ספר מאוד מפורסם, הגן של פינצו.
נכון, פינצ'י קונטיני.
כן, אז זה גם מספר, עכשיו אני מחפש את הספר הזה, כך שאם מישהו
מהשוגעים
יש לו את הספר, ומוכן להשאיל לי אותו, אני אשמח.
זה ספר של ה... אני חושב שקראתי אותו בגיל 17, 18, משהו כזה, את הספר הזה.
כן, אבל זה יכול להיות, גם יצא אחר כך סרט על זה.
נכון.
אבל גם זה מסופר, ומתחיל לסקרן אותי, יהדות איטליה, וזה כבר קרה לי כמה פעמים, שאתה במקרה פוגש ספר על איזה קהילה מסוימת, שאתה לא יודע הרבה, וזה מעורר סקרנות, ואז אתה לוקח עוד ספר ועוד ספר, או חומר שאתה יכול להגיע אליו.
ציפי, כמה כוכבים ניתן לספר הזה? אני רוצה להתחיל להניב את זה.
הרבה, אני חושבת שהוא ספר גם מרתק מבחינת הכתיבה, גם מרתק מבחינת הסיפור, וגם מעשיר משהו על תולדות תולדות הציונות, בלי שזה מרביץ לך בראש עם המבוט על הציונות. אבל יש משהו באמת מעניין על חיי היהודים ועל העניין הזה שאישה לא גדלה בתוך הציונות, לא גדלה בנתק מהמשפחה שלה, ובכל זאת כשהיא נתקלת משהו מתעורר בה. והמשהו הזה זה זה שמאחד אותנו. אולי כל עם ישראל, שמאל וימין, חרדי וחילוני, זה אותו ניצוץ שאתה נתקל בו, זה עושה לך משהו. ולכן ניצוץ כזה, ודאי, ניצוץ כזה בטח מתן הרבה כוכבים, לא?
כן, חמישה מתוך שישה?
אתה יודע מה, נשמע לך שאני כך מתלהבת? 100%.
נשמע לי כן, ציפי.
אתה יודע מה, בוא נעשה עסק. אתה תעניק את הכוכבים לפי מה שנשמע לך, איך אני מתלהבת מהסיפור.
אוקיי, אוקיי. ציפי, תודה לך.
תודה גם לכם, ונקווה לטוב.
נקווה לטוב, ונשתמע בשידור הבא עם ספר אחר.
כן.
תודה לך.
תודה ונשתמע. ביי.
דפגל ואז לאן הוא חוזר מה הוא לוקח ועל מה מספר תילי הייתה איבא אולי לוקח כאב אולי לוקח שמחה על ילדים שבחול ועל כל מה שראה תילי הייתה איבא על אישה שם בחוף נושאת לתפילה אל אופק רחוק שנמצא אהובה תילי הייתה אהבה על ילדים צוחקים וכלב רץ שם בחוף על זוג אוהבים חוברי גם הטוב תילי הייתה אהבה כמו גל מתנפץ אל חוף איך הוא חוזר והולך רחוק איך מלטף ארץ יבשן איך הוא חוזר ומביא תקווה תילי הלילי בובו תילי הלילי בובו כל גל שונה מקודמו בצורתו במהותו תילי הייתה אהבה אותה רוח רכה נמצאת בכולה במהותם בצורתם תילי הייתה אהבה חלומות בין עולמות רחוקים מגלה יסודות מביאה יצלילים תילי הייתה אהבה נושקת בסלע משנה בו צורה וחזור היא חוזרת אל מסלולה תילי הייתה אהבה כמו גל מתנפץ אל חוף איך הוא חוזר והולך רחוק איך מלטף ארץ יבשן איך הוא חוזר ומביא תקווה תילי הללי בובו תילי הללי בובו אופק רחוק חובק בתוכי כאב וגם תילה הייתה אהבה אולי כולנו גלים שמתנפצים אל החוף באים וחוזרים איזה נצח עמוק תילה הייתה אהבה כמו גל מתנפץ אל חור איך הוא חוזר והולך רחוק איך מלטף ארץ יבשה איך הוא חוזר ומביא תקווה תילי הללי מורו תילי
בן ארי בשירו אוסף חלומות בעולמות רחוקים ומספר לסרט סרטו האחרון של וודי אלן בן ה-72 ויקי קריסטינה ברצלונה צולם בברצלונה והסרט אכן משמש סרט פרסומת לתיירות לעיר המקסימה הזו אבל זו רק מסגרת. העלילה יכולה להתרחש בכל אתר אחר ברחבי העולם. אבל מבחינתו של וודי אלן, בחירתו של וודי אלן בשלוש חתיכות הן מחפשות את עצמן בחברת המאצ'ו הספרדי בצורת אמן בעל תיאבון על רקע נוף העיר בקיץ, כל זה נשמע כמתכון להצלחה. אבל וודי אלן, אשר כתב בעצמו את התסריט, אינו שטחי כל כך, כלל וכלל, והוא איש מקצוע שיודע לספר סיפור ולבנות אותו בצורה משכנעת. אני לא יכול להשתחרר מהמחשבה שעברה בציטי מן הסרט, וודי מגיש כאן כתב הגנה לתשוקתו שלו לנשים, כן, ברבים. כל זאת, כיוון שאנו מכירים את עברו של וודי, כולל נישואיו לביטוח הורגת, הבת המאומצת. בריאיון עמו, אישר וודי אלן את העובדה שהסרט בנוי על מיתוס רב שנים של האישה האמריקאית שבאה מרקע פוריטני ונפגשת בחופשתה במאהב לטיני שרמנטי ומשוחרר מעקבות. הפגישה המשמעותית הזו של שתי תרבויות משאירה עקבותיה ומשפיעה עמוקות על התיירת. במקרה שלנו, ויקי היא השחקנית רבקה הול, שחקנית חדשה יחסית, מאורסת לצעיר חביב, איש עסקים שאמור לספק ביטחון ויציבות, לא כל כך אהבה גדולה וטורפת. ויקי עובדת על סיום עבודת המאסטר שלה בנושא קטלוניה, לכן היא נוסעת לברצלונה. מצטרפת אליה חברתה קריסטינה, הלא היא סקרלט יוהנסון, סתם חתיכה בלונדינית. מצלמת קצת ומחפשת הרפתקה רומנטית. את שתי אלו צדה עינו של הצייד אמן או אמן צייד הספרדי חואן, אותו משחק בצורה משכנעת חביר ברדם. למשולש הזה מצטרפת גרושתו של חואן, פנלופה קרוז, גם היא ציירת חמת מזג. נראה שלזוג קשה לחיות לבד ואו ביחד. לכן התיירות מאמריקה נחוצות לזוגיות. אלן מגדיר את סרטו כקומדיה עצובה. אף אחת מהדמויות בסרט לא ממש מאושרת, לא בזוגיותו, לא בכישוריו האמנותיים, לא בהצלחתו העסקית. יש רק רגעי ריגוש רומנטי או מיני, ומעבר להם חיפוש מתמיד אחרי משהו. למרות הקלישאה, הסרט בנוי טוב ומשכנע, ואני מצטרף למעניקי הכוכבים והממליצים לראותו. 5 כוכבים מתוך 6.
Thank you.
קנגורו בשירם לא נתנו לך ברירה. הסופר הבריטי ג'ון לקרה, אשר נולד תחת השם דיוויד ג'ון מור קורנוול, החל לעבוד עבור שירות הריגול הבריטי ב-1949. הוא עוצב בבון ובהמבורג. הסופר הבריטי מתוודא ברעיון לעיתון הבריטי סנדיי טיימס שהוא חשב על קפיצה או חציית הגבול מעבר לגוש הסובייטי. הסיבה עבורו אינה אידיאולוגית או בעבור בצע כסף. לקרא טוען שעצם העיסוק האינטנסיבי בריגול האויב יוצרת סקרנות לדעת מה קורה שם בפנים, והמידע הזה אולי ייחשף עם חציית הגבול. הגבול נראה קרוב מאוד כאשר הריגול כה אינטנסיבי, כך מספר הסופר בין ה-76. ואם אנחנו עוסקים בבלשים ומותחנים, אז יש לי המלצה עבורכם. ספרו של הנינג מנקל השוודי תורגם לעברית ונקרא הסחת דעת, במקור וילוספור, ספר שזכה לשבחים רבים ולדעתי בנוי טוב, הקריאה קולחת והמתח אינו מרפא עד דף 460, דף הסיום. תוך קריאת הספר חשתי שאני מעדיף את הקריאה על פני הסרט. כאן בספר מועברות תחושותיו, מאבקו הפנימי ומאבקו הפנימי של החוקר, וגם הרבה ביקורת חברתית ניתן למצוא בספר זה. ומסיפור קצר זה נעבור לקטע על יהדות סין. רוב הפליטים היהודים ממזרח אירופה היגרו מערבה, אבל הייתה גם הגירה מזרחה בעיקר בעקבות אירועי הפוגרום הנאצי הידוע בשם ליל הבדולח בשנת 1938. היהודים אז חיפשו, נאלצו היהודים מגרמניה ואוסטריה לחפש לעצמם מקלט, והם מצאו אותה בשנחאי, בעיר שבה היה כבר קיים רוב היהודי. 17,000 איש הגיעו לשנחאי בשנים 1938-1940. הייתה בעיה של הגירה מערבה ממזרח אירופה וגרמניה. הייתה בעיה של המתנה לויזה לארצות הברית, וגם אחר כך המתנה לאשרת הכניסה, והיו מכסות של מספר האנשים שארצות הברית הייתה מוכנה לקבל לתוכה בשנה. בשנחאי משום מה היה דווקא אז פתיחות בלתי רגילה. כבר מאז 1842 הייתה שנחאי פתוחה ליחסי סחר והשקעות והפכה לעיר מסחר שוקקת. הסתבר ליהודים שבשנחאי לא דורשים דרכון ולא ויזה. היהודים הגיעו לא מהעדפת העיר אלא בשל חוסר ברירה. לשנחאי יצא שם של עיר זולה ובה מאורות אופיום, בתי זונות, גנגסטרים, רמאים והרפתקנים, אבל לא מקום להשתקע בו עבור בעלי משפחות יהודיים. בסוף שנות ה-30 מנתה אוכלוסיית שנחאי 4 מיליון סינים ו-100 אלף זרים. כבר באמצע המאה ה-18 השתקעו בעיר יהודים שהיגרו מבגדד. אלו היו סוחרים שהצליחו בהודו והמשיכו לשנחאי. בתחילת המאה ה-19 הגיעו למקום גם יהודים מרוסיה, יש לשער שגם הם נמלטו מהפוגרומים ברוסיה. הערכה היא שחיו בשנחאי 700 יהודים מבגדד ו-4,000 יהודים מרוסיה. הפליטים מגרמניה ואוסטריה הגיעו חסרי אמצעים, חסרי אפשרות לממן את שהותם בשל המגבלות שהטילו הנאצים. הם נאלצו להיכנס לבתים הרוסים, לשפץ אותם בכוחות עצמם ולגור בהם לצד סינים עניים במין מחנה פליטים צפוף. היהודים המקומיים השתדלו לעזור לפליטים והקימו בחיפזון בית מחסה בו הוצבו מיטות שתי קומות בצפיפות רבה. לא היה מקום לתליית בגדים, לא ארון, ואנשים נאלצו לזחול זה מעל זה על מנת להגיע למיטתם. המצב היה בחירה, לרבים לא היה ממה להתפרנס, ונשארו ללא כל לאחר שמחרו את כל מה שניתן למחירה. יש שמתו מרעב, אחרים התאבדו. יהודי בגדד העשירים תרמו כספים להקמת בתי חולים ובתי ספר לפליטים. עם הזמן החלו חלק מהפליטים בהקמת עסקים עצמאיים. רופאים ועורכי דין פתחו קליניקות ומשרדים, אחרים מצאו עבודה אצל מעסיקים זרים, כלומר מאגרים אחרים. בין המאגרים היו גם עיתונאים ומוזיקאים אשר הקימו עיתון וגם בתי קפה בסגנון וינאי עם קפה ועוגות אירופאיות, מועדוני לילה וקברט. עוד ב-1937 כבשו היפנים את החלק הסיני של שלחאי, אבל לא את השכונות של הזרים. בשנת 1943 דרשו היפנים מכל הזרים להתרכז בגטו אחד. במשך שנתיים וחצי הבאות חיו היהודים בשטח גיאוגרפי מצומצם ונאלצו להשתמש בדרכון יציאה מהגטו. המצב הבריאותי נעשה גרוע יותר ורבים יותר רעבו. עם סיומה של המלחמה ב-1945 לא חזרו היהודים לאוסטריה או גרמניה, אלא ביקשו להמשיך לארצות הברית וחלקם לדרום אמריקה. כאשר כוחותיו המהפכניים של מאו היו בדרך לשנחאי ב-1948, הזדרזו הפליטים היהודים האחרונים לקפל את מטלטליהם ולעבור ולחפש מקלט בישראל. ב-1957 נשארו רק 100 יהודים מגרמניה בשנחאי. אנשים שחוו את שנחאי כפליטים כתבו ספרים ביוגרפיים. מספר ספרים שנכתבו, אדם בשם דוד קרנצלר כתב ספר Japanese Nazis and Jews, the Jews Refugees Community of Shanghai, כתב אותו באנגלית. ספר אחר של ארנסט הפנר, Shanghai Refuge, a memoir of the World War II Jewish Ghetto. ספר נוסף של זיגמון טוביאס מ-1999, Strange Heaven, a Jewish Childhood in Wartime in Shanghai. כתבתי מבוססת כאן על כתבה של קארין לוצן, היא מרצה להיסטוריה וכותבת בעיתון ויקנביזן.
זה עולם יפה ממש וזה מזרח תיכון חדש וזהו יפה תל אביב זה רק שבוע לא רגוע מסביב וזו בועה מאוד קטנה וזה אני וזה אתה זה לא זהב זה סתם נוצץ וזאת בועה שאם תיגע היא תתפוצץ אלה הם חיינו בזמן האחרון יכול להיות יותר טוב, יכול לבוא עשור ערב טוב ייאוש ולילה טוב תקווה מי הבא בתור ומי בתור הבא זה רובה, זה מצלמה וזה מצטלם כמו מלחמה וזה נשמע כמו יריות ואין כמו יפה בלילות זה לא האש, זה הגפור, זה לא מקטרת, זה ציור וזה אתה וזה אני וחבל שיום ראשון ולא שני אלה הם חיינו בזמן האחרון יכול להיות יותר טוב, יכול לבוא עשור ערב טוב ירוש ולילה טוב תקווה מי הבא בתור ומי בתור הבא הבא, מי הבא בתור ומי בתור הבא. וזה הסתיו וזה הצופה, זה הבית זה הכלום, זה לא סיגריה ראשונה ובטח לא סיגריה אחרונה. זה מכונת המחשבות שלא הצלחתי לחבות, זה אני וזה אתה וזה הביחד שהיה כלא היה. אלה הם חיינו בזמן האחרון, יכול להיות יותר טוב, יכול לבוא אסון. ערב טוב יאוש ולילה טוב תקווה, מי הבא בתור ומי בתור הבא. אם סופה היא שיר של רוח, איזו מנגינה יש לה תקווה. איך קוראים לאהבה שלי, לאהבה שלך. ערב טוב ירוש ולילה טוב תקווה, מי הבא בתור ומי בתור הבא. איזו מנגינה יש לה תקווה. איך קוראים לאהבה שלי, לאהבה שלך. ערב טוב יוש, לילה טוב תקווה, מי הבא בתור, מי בתור הבא.
יהודה פוליקר בשירו איך קוראים לאהבה שלי, לאהבה שלך. וערב טוב לערן קורץ.
ערב טוב דורון, ערב טוב לך ולמאזינים.
ערן, איש רדיו הים האדום ובאילת ורדיו תל אביב, אתה מחכים אותנו ומעביר לנו שיעורי קבלה. ערן, במה אנחנו נעסוק הערב?
אז נדבר גם על המלחמה וגם על בעצם על הקשר בין ישראל לארץ ישראל לאנטישמיות וכל הנושא הזה.
אני מאוד סקרן, אני מאוד סקרן. אני יודע, הכנת אותי לכך שנעסוק באמת בקשר הזה האקטואלי של מלחמה, ואני סקרן איך הדברים מתקשרים לקבלה.
כן, נכון, בעצם זו באמת השאלה, איך זה הכל מתחבר לקבלה. ואני רק רציתי להקדים ולומר עוד לפני שאני מדבר על המלחמה, ששמעתי בארץ על איזה אירוע של אנטישמיות שהיה, כנראה אירוע של אנטישמיות, שהיה בדנמרק, באיזשהו קניון שתקפו שם חבר'ה ישראלים.
כן, האירוע הזה למעשה הוא לא, אתה מגדיר אותו כאנטישמיות, זה אירוע שעד כמה שברור עד אתה הוא בעצם אירוע שקשור ישירות לפעילות של התגובה של ישראל נגד הרקטות מעזה, למבצע כרגע. וזה היה פלסטיני שחי בדנמרק שירה בשני הישראלים שעסקו שם במחירה.
כן, כן. ובאמת אומות העולם גורמים לנו לחשוב מי אנחנו ומה אנחנו, ובעצם זה הקישור למלחמה. תראה, יש עניין בקבלה שנקרא זמן נתינה וזמן קבלה. מה זה אומר זמן נתינה וזמן קבלה? למעשה נתנו לנו את ארץ ישראל, נתנו לנו אותה כבר, היא כאילו שלנו.
כן.
אבל למעשה היא לא לגמרי שלנו. אנחנו עדיין לא קיבלנו אותה לרשותנו. למעשה. ולמה? זה מפני שעוד לא הגיע זמן הקבלה. מה שנעשה עד עכשיו זה מה שקרוי ההתעוררות מלמעלה, כאילו במערכת הגלובלית, במערכת הכללית של הטבע. עם ישראל למעשה קיבל את ההתעוררות, הוא שב לארצו, הוא שב לארצו,
כן.
ונחזירו אותו לארץ שלו.
כן.
אבל הארץ עדיין לא ניתנה לנו. למה לא קיבלנו אותה? אין לנו עצמאות כלכלית. למעשה אנחנו עדיין נתמכים על ידי ארצות הברית, אנחנו לא מדינה לגמרי עצמאית, וגם אין לנו עצמאות מדינית. אנחנו רואים את זה בקרבות שאנחנו מנהלים, מצפון, מדרום, גם היום ביהודה ושומרון. ביום שישי היה שם סגר, כל אזור יהודה ושומרון, גם שם יש בעיה. בארץ ישראל, אתם יודעים שבקבלה למעשה מה שאנחנו לומדים זה פירושים חדשים למושגים מוכרים. כולנו מכירים את ארץ ישראל, אנחנו יודעים מה זה ארץ ישראל, איזשהו שטח וכולי. אבל בקבלה ארץ ישראל היא משולה לרצון ישר אל, אוקיי? רצון, ארץ מלשון רצון, ישראל זה ישר אל, ישר אל הבורא. אני חושב שכבר דיברנו על ישראל בעבר. שישראל זה ישר אל.
יפה.
כן. אז המקום הזה זה בעצם המקום שבו יכולה להגיע השאיפה והכמיהה אל הבורא מצד הנבראים בצורה שלמה ומלאה. זאת אומרת, זה יכול לקרות בארץ ישראל, זה לא יכול לקרות בחול. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בחוץ לארץ. השלמות, אני מדבר. כן, אדם יכול בוודאי להיות רוחני, אבל גם במקומות אחרים, אבל עדיין להגיע לאותה שלמות מלאה שאנחנו מדברים עליה, שתגיע בסוף הדורות, שאנחנו למעשה נמצאים מאוד קרוב אליהם, אנחנו למעשה נקראים הדור האחרון. אז אותה שלמות יכולה להתגשם רק בארץ ישראל. ארץ ישראל יושבת, נאמר כבר במדרש תנחומה, שארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, ירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל, ואנחנו לא קיבלנו אותה עדיין, מפני שכרגע אנחנו, אין לנו את הרצון הזה להגיע ישר אלו. זאת אומרת, ברגע שנגיע לאותה כמיהה פנימית, רצינית, אמיתית, להגיע אל הבורא, להכיר אותו, להגיע אליו, אז אנחנו לא יכולים להגיע לשלמות ולאיזון עם המקום. אוקיי? המקום למעשה גורם לנו, המקום מלשון השטח שאנחנו יושבים בו, ארץ ישראל הגשמית, גורמת לנו לאותם בעיות שאנחנו רואים אותם. אומרים, אין גאולת הגוף בלי גאולת הנפש. זאת אומרת, כל עוד, אומר בעל סולם, שאנחנו לומדים את תורתו, הוא אומר שכל עוד בני הארץ שבויים בתרבויות הזרות של האומות, ואינם מסוגלים כלל לדת ישראל ותרבות ישראל, הרי גם הגופות שבויים תחת הכוחות הנוכריים, ומבחינה זאת נמצאת עוד הארץ בידי הנוכרים. זאת אומרת, נכון שנתנו לנו את הארץ, אבל אנחנו עוד לא קיבלנו אותה. הארץ עדיין נמצאת בידי הנוכרים, כי אנחנו עצמנו עדיין נמצאים שבויים בתרבויות זרות, בתרבויות אמריקאיות, אירופאיות, ואנחנו נמשיך לסבול מהשכנים שלנו, כי הם אלה שדוחפים אותנו לכיוון הזה של התיקון. יש מה שקרוי בקבלה קו ימין וקו שמאל. קו ימין זה ישמעאל, וקו שמאל זה עשיו. קליפת ימין וקליפת שמאל זה נקרא. עשיו אלה אומות העולם, העולם הנוצרי כאילו, וישמעאל זה הישמעאלים המוסלמים. ולמעשה אנחנו יכולים לראות שהמוסלמים הם אלו שבעצם דוחפים אותנו להיות באמת מי שאנחנו. הם לא מנסים, הם אומנם מנסים לקחת מאיתנו כאילו את הארץ, אבל בכך שהם פועלים בצורה הזו, הם גורמים לנו לנסות להתחבר, לנסות למצוא בתוכנו את מה שמאחד אותנו, ומה שמאוחד אותנו היא התרבות שלנו והדת, אבל לא מבחינה דתית, כן. אלא מבחינת, איך אני אקרא לזה, האמת הפנימית. לאו דווקא, אני לא מדבר דווקא על המנהגים, אני מדבר יותר על האמת הפנימית של עם ישראל. האמת הפנימית של עם ישראל אומרת שזה עם שיש לו שיטה, שדרכה הוא יכול להביא תיקון לעולם כולו. והוא לא עושה את זה. והוא שבוי תחת תרבויות זרות. ולכן כל עוד אנחנו נהיה ככה, אנחנו נמשיך לחטוף. ואין פתרון. אין שום פתרון. לא צבאי, ולא מדיני, ולא שלום, ולא... אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה לא יקרה.
אבל אם אנחנו, כפי שאתה מגדיר את זה, או מספר לנו שאנחנו נקראים הדור האחרון,
כן.
מה המשמעות של זה? כלומר, אם אנחנו מוגדרים הדור האחרון, הסימן שאנחנו על סף התיקון.
על סף התיקון, נכון. ובעצם על סף התיקון מתגלה הקלקול הכי גדול. זאת אומרת, רק כשאתה מגלה באמת את הקלקול, אתה מגלה את התיקון. אלה שני דברים שלא יכולים ללכת אחד בלי השני. הקלקול חייב לבוא יחד עם התיקון. האגו הגדול חייב לבוא יחד עם התיקון הגדול. ורק מתוך הגילוי באמת האמיתי של האגו המאוד מאוד, נצטער פה על הרעש של האמבולנס עם מבחוץ. אני נמצא בפתח תקווה, אני מקווה שהכל בסדר.
אוקיי, אוקיי. כן.
אבל רק בתוך הקלקול הגדול אתה יכול למצוא את ה... תיקון, וצריך דווקא להיות שמחים על הקלקול הזה, על זה שאנחנו נמצאים בקלקול, כי מתוך זה שנכיר את הרע שבתוכנו, נכיר את מה לא בסדר בנו, נוכל לתקן. אם לא נדע את זה, אם לא נכיר את זה, אם נבין מי אנחנו ועד כמה אנחנו אגואיסטים, ועד כמה אנחנו רחוקים כל כך מבאהבת לרעך כמוך,
לא נגיע לאותו תיקון.
לגמרי.
רודפי בצע, ככה אני הגדרתי הערב פה את שנת 2008, השנה שחלפה, שנת רודפי הבצע.
נכון, נכון, רדיפת הבצע. הנה מה שכותב הרב קוק על זה, הוא כותב, תראה מה זה, ממש נבואה. הוא כותב, מקובלים אנו שתהיה מרידה רוחנית בארץ. אומרת, השלווה הגשמית שתבוא תקטין את הנשמה, ויבואו ימים שתאמר אין לי חפץ בהן. השאיפה לאידיאלים תחדל, עד יבוא שער ומהפכה, ויראה בעליל כי חוסן ישראל הוא באור השם לבדו. אנחנו ממש עכשיו נמצאים בתוך הימים האלה של השער והמהפכה. זה מה שקורה עכשיו. אלה הם ימים היסטוריים. אנחנו יכולים, אני חושב שכל אחד מרגיש את זה, גם ברמה הגלובלית. אנחנו מרגישים עד כמה יש שערה כלכלית, מין צונמי כלכלי כזה שוטף את כל העולם. פה בארץ אנחנו, תשמע, אנחנו נמצאים במלחמה אחרי שלפני שנתיים היינו בשנתיים וחצי היינו במלחמה אחרת. אנחנו נמצאים בשתי מלחמות תוך תקופה מאוד קצרה, אחת בצפון, אחת בדרום, ואין לנו את הביטחון הזה יותר שנוכל להתקיים בשקט בארצנו. מי היה מאמין שב-2008 עדיין ימשיכו לראות טילים על ישראל? אז נסוגנו מעזה, אמרנו, טוב, ניתן לכם, תעזבו אותנו בשקט. הם לא יעזבו אותנו בשקט, ולא בגלל העניינים הגשמיים, אלא בגלל העניינים הרוחניים, בגלל שיש להם מטרה לדחוף אותנו, בלי שהם ידעו, זה הכל בתת מודע שלהם, לדחוף אותנו, להגיע לאותה הכרה פנימית של מי אנחנו, מה מאחד אותנו, מה זה המקום הזה, מה עלינו לעשות.
אתה חושב שאנחנו נגיע לזה ב-2009, אירן?
מדברים על כך שבשנים הקרובות אנחנו נגיע להתפשטות גדולה מאוד של חוכמת הקבלה ודרכה, ואני חושב שמה שאתם עושים שם רדיו שלום בקופנהגן הוא דבר גדול. דרך ההתפשטות הזו של חוכמת הקבלה אנחנו נגיע לתיקון.
תיקון העולם, לתיקון העולם.
התיקון עולם, אבל הוא מתחיל בפנים. העולם תלוי בי.
תיקון פנימי עצמי.
כל אחד צריך להגיד אותו. כל אחד צריך להגיד את זה. כל העולם נמצא בתוך אדם אחד. כל התורה מדברת בעצם באדם אחד. הכל מדבר, אתה קורא תורה, אתה קורא על עצמך. אנחנו לא יודעים את זה. זה כמו קודים כאלה, זה כמו, איך אני אגיד, זה דברים שמפעילים את באמת הפנימיות המאוד מאוד פנימית של הנשמה שלך. אתה לא תמיד מרגיש את זה. ואומרים, המאור שבא מחזירו למוטב. יש אור בטקסט, האור נמצא בין האותיות, בין הדברים הכתובים. ישנו בלבן שבין האותיות, אומרים. כן, שם נמצא כן. המאור שמחזיר את האדם למוטב. האדם לא תמיד יודע שזה ככה, אבל זה מעורר אותו, זה מתקן אותו, וזה מביא אותו לשלמות ולמטרה של לשמה הוא נברא. ואם לא השלמת את המטרה של לשמה נבראת, אז אין לך ברירה אלא להתגלגל שוב ושוב ולסבול בחיי העולם הזה. אין לנו הרבה תענוג בעולם הזה היום, אני חושב. כולם נמצאים בחרדות. ככל שהעולם יותר מפותח, ככה אנחנו נמצאים יותר בחרדות, יותר בלחץ, יותר בחוסרונים. ואתה רואה שיש משהו לא בסדר, לא יודעים מה. קשה לשים את האצבע. כשאתה לומד קבלה, אתה לומד פירושים חדשים, אתה לומד שפה חדשה, אתה לומד תפיסה חדשה של המציאות. והתפיסה הזו של המציאות היא התפיסה האמיתית. היא התפיסה הלא מסולפת של המציאות. היום אנחנו בתחילת הדרך שבה אנשים, אנחנו הדור האחרון, אנחנו תחילתו של הדור האחרון, ומוטל עלינו, אתה יודע, אומרים, עם סגולה, עם בחירה, זה רק צרות.
אני לא יודע אם אני יכול ככה, בעצם כשאנחנו חושבים על דור, אנחנו דור האחרון, אז אפשר לומר שיש לנו 30 שנה.
זה לא מדובר דרך אגב, אם אתה רוצה לדעת כמה בדיוק, אז אומרים 231 שנה. למה? כי אנחנו נמשאים בהי תבשין סמכתת, שזה 5769, והעולם מדברים עליו כקיים ברמה הזו שבו אנחנו מכירים אותו, יהיה קיים עד 6,000 שנה, מה שנקרא שיטה אלפי שני. 6,000 שנה זה כנגד ששת ימי הבריאה, אוקיי? שישה ימים ואז שבת, נכון? יש מדברים, אבל הכתבים גם מדברים מעט מאוד אמנם על האלף השמיני והתשיעי והעשירי, אבל למעשה עד 6,000 שנה אנחנו נוכל לחיות ברמה הזו. בסוף 6,000 השנה, חייב לבוא שינוי.
הבנתי.
עכשיו, השינוי יכול לקרות או בסוף ה-6,000, או לפני. זאת אומרת, או בדרך תורה, שזה מוקדם יותר, או בדרך של ייסורים. זאת אומרת, בעיתה אחישנה, ככה כתוב. בעיתה, בעיתה, מלשון העת, הזמן.
בעיתה בטוסיק. פשוט ביתה.
ביתה, נכון, נכון, ביתה. ביתה זה אומר שאתה מקבל ביתות בטוסיק. כן. אתה מקבל ביתות, אתה סובל. זה קורה, זה, אם זה יקרה בסוף ה-6,000 שנה. או אחישנה. אחישנה זה כשאדם מקרב את עצמו לכיוון התיקון. נכון שאנחנו מברכים בראש השנה, איך אנחנו מברכים? שנהיה לראש ולא לזנב.
כן.
מה זה אומר? שנתקדם דרך הראש, דרך הרצון שמושך אותנו קדימה, אבל לא דרך אותם בעיתות בטוסי כשדיברת עליהם קודם.
כן, אתה יודע, יש לי אסוציאציה, אני זוכר שקראתי על דברים דומים, מזכירים לי מה שאתה אומר, שבעצם דברים שמנסים להסביר בצורה דומה את הסיבות לשואה. גם כן, כאילו היהודים, בעיקר בגרמניה, כפי שאנחנו יודעים, בעצם התבוללו ומאוד, והרמה התרבותית הייתה גבוהה, אבל לא ברמה של התרבות היהודית, אלא
ממש גבוהה מאוד, תנועת ההשכלה אנחנו מדברים, אתה מדבר על תנועת ההשכלה.
כן, כן, וכאילו היהודים שמסבירים את זה, קראתי על כך שכאילו קיבלו מכה על מנת לחזור לעצמם, לחזור ליהדות.
כן, כן. כן, תראה, בעל הסולם שאנחנו עומדים את התורה שלו מדבר, אתה דיברת על שואה, מדבר על כך שיכולות להיות מלחמת עולם שלישית ורביעית. אני לא יודע אם אנחנו לא נמצאים בעיצומה של מלחמת העולם השלישית. אני חושב שאנחנו דווקא לא ממש מרגישים את זה, אבל אנחנו כן בתקופה של מלחמה מאוד גדולה בכל העולם, בכל העולם. ואנחנו רואים גם כמה לחץ מופעל על ישראל בתוך כל התהליך הזה. עוד כמה כל הישראל היא בעצם זו שגורמת את כל הצרות בכל העולם. וכשהגויים באים אלינו בטענות, הם צודקים. הם צודקים כי אנחנו אלה שמקלקלים, אנחנו אלה שבגלל שאנחנו לא מתקנים, כל העולם סובל. ממש כך. אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו ואת בני העולם כולו עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה של מה? של אהבת הזולת. של אהבת הזולת האמיתית, שזה הסולם לתכלית הבריאה, ותכלית הבריאה היא הדבקות בבורא. ודרך, רק דרך אהבת הזולת אנחנו יכולים, רק דרך ואהבת לרעך כמוך, זה חוזר לשם. עכשיו, רק דרך התיקון הפנימי שלי, שיביא אותי לואהבת לרעך כמוך, אני אוכל להגיע לתכלית שלי. בגלל זה אמרו, הרבי עקיבא אמר, כל התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך. ואנחנו לא שם, לצערנו, אנחנו עוד מאוד מאוד רחוקים. אפילו היום, כשנדמה לך, אתה יודע, שכל עם ישראל מתאחד, נכון? כאילו מתאחד, יש מלחמה, אז כולנו מתאחדים. אבל זה, יש דימוי כזה שחכמים, שזה כמו שק של אגוזים. זאת אומרת, תיקח אגוזים, תשים אותם בשקית, נכון? ותקשור את השקית טוב טוב, אז הם יהיו מחוברים אחד לשני בלי יכולת לזוז. אותם אגוזים. אבל שחרר טיפה את השקית, ישר כל אחד כאילו ילך לדרכו. אנחנו לא ממש מחוברים. אנחנו נמצאים ביחד כי אין לנו ברירה, כי אנחנו מרגישים את הלחץ מסביב שלוחץ עלינו. אבל למעשה זה לא ייחוד אמיתי. זה רק בגלל הצורות. ודרך אגב, מי מאחד אותנו? האויבים שלנו. הם אלה שגורמים לנו להתאחד. בתורה, אני לא יודע אם אתם יודעים, לא מוזכר אף פעם עם ישראל כעם העברי. היחידים שקוראים לנו עבריים, והעברי זה מלשון לעבור, עבר, כאילו לעבור, מה שקרוי, לעבור את המחסום לעולם הרוחני. אז מי שקורא לנו עברי זה רק השונאים שלנו. פרעו קורא לנו עבריים. ואם מדברים על עברים, אז מדברים על עבד עברי או עמה עברייה. אבל אנחנו לא קוראים לעצמנו אף פעם עברים. מי שקורא לנו עברים, אלה הגויים שמסתכלים עלינו ואומרים, אלה הם העברים. אבל אנחנו לא רואים את עצמנו ככאלה. ואנחנו לא כאלה באמת. עד שלא נתקן את עצמנו, עד שלא נבין מהי התכלית שלנו, אנחנו נמשיך לסבול, ימשיכו ליפול פה טילים, ימשיכו להיהרג לצערנו חיילים במלחמות, וכל מה שאנחנו חווים היום, אני אישית מאוד לא אופטימי, לפחות לגבי המלחמה הזאת. אני לא רואה איך אנחנו הולכים לצאת מזה בשלום. אנחנו חושבים שהנה אנחנו עכשיו מכניסים להם והם יקנעו. איזה יקנעו? מה יקנעו? מה פתאום? הם יגידו זהו? טוב, אנחנו מבטרים, נכנענו ליהודים, זה יקרה.
דבר אחד אני בטוח, ערן, הם לא יבקשו להתייהד.
בסוף, דרך אגב, בסוף התהליך, הם יישאו אותנו על כפיים. אומרים שהם יישאו אותנו על כפיים.
לא אנשי החמאס, נראה לי.
לא, גם אנשי החמאס. גם אנשי החמאס.
זה אחרית הימים. אחרית הימים.
נכון, כמו שהמן הרכיב את מרדכי היהודי. מי הרכיב את מרדכי היהודי?
במצב של היום קשה לדמיין את זה.
בדיוק, בדיוק. אבל זה זה כמו, אפשר סיפור קטן לסיום?
תן סיפור.
יופי. ספרים על איזה יהודי שעבד אצל עשיר. עבד אצל איש מאוד עשיר.
כן.
ואותו עשיר נסע והפקיד אותו בידי מנהל המשק שלו.
כן.
ואותו מנהל המשק לא אהב את היהודי. הוא נסע לאיזושהי תקופה, ואותו מנהל משק יום אחד חיפש איזשהו תירוץ, ונתן ליהודי, הלכה אותו 50 מלכות. ואחרי שהוא נתן לו 50 מלכות, עבר עוד תקופה, ואז חזר הבעל הבית, אותו בעל הבית. בעל הבית מאוד אהב את היהודי, שאל אותו, נו, איך היה? אז הוא מספר לו מה עשה לו אותו מנהל המשק.
כן.
קרא למנהל המשק, אמר לו, עכשיו, על כל... על כל מכה שנתת, תן איזה, איך קוראים לזה, מטבע זהב אחת. מטבע זהב אחת לאותו יהודי, על החמישים מלכות. טוב, לוקח היהודי את אותם 50 מלכות, הולך הביתה, מראה לאשתו, אשתו שמחה, הוא פתאום מתחיל לבכות. היא אומרת לו, מה אתה בוכה? תראה, כי התעשרנו עכשיו, קיבלנו 50 מלכות. למה אתה, קיבלנו 50... מטבעות זהב, אנחנו עשירים, תראה איזה שמחה. אז הוא אומר, חבל שלא קיבלתי 100 מכות. זה מה שקרוי גמר התיקון, למעשה. שאמרת שמאוד קשה לראות את זה. שבעצם בגמר התיקון אנחנו מגלים עד כמה הרע היה מוכרח להתגלות, על מנת שנגיע לטוב המושלם, המלא, השלם.
כן. וחי זאב עם כבש, איך זה?
כן, 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 ונמר עם גדיר.
כן, כן, כן.
כאלה.
זה מין דימויים של גן עדן כזה, מין חלום של...
זה כאילו נשמע חלומות באספמיה, אבל זה לא. המטרת הבריאה היא להטיב לנברא. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל המטרה של הבורא היא לא לעשות לנו רע, היא לעשות לנו טוב. אני, אבל הוא לא יכול לעשות לנו טוב אם לא נשיג את זה לבד.
אני מוכרח לציין שבמצב הנוכחי, כשהכוחות שלנו בתוך עזה, אני מקווה שהמכות שאתה מדבר עליהן לא יהיו מכות קשות מדי.
כן.
לא, לא, כן. לא יותר מדי מכות, כי כרגע, כמובן אנחנו כן. רוצים, מבינים ש... את הרצון להפסיק את המטרד הזה של הרקטות שנופלות יום יום.
כן, אבל זה לא קורה. זה לא קורה, וזה לא יקרה גם. אנחנו לא נפסיק ככה את הרקטות. הרקטות לא ייפסקו, מה הם יגידו? טוב, בסדר, אתם יותר חזקים. מה אנחנו מנסים? להתגבר על אגו באגו יותר חזק? כשמישהו כועס עליך, אתה בא אליו עם האגו שלך עוד יותר חזק, מה יכול לצאת מזה? רק מכות. ואז מי מרוויח? אף אחד לא מרוויח. אתה לא יכול לצאת ככה. אתה חייב, כשאתה ניגש, גם כשאתה ניגש בחיים לאיזשהו ויכוח. ואתה לא יכול לבוא לבן אדם שבא עם האגו שלך, שלא עליך, אתה לא יכול לבוא אליו להגיד לו, אני יותר חזק ממך ולהשפיל אותו. אנחנו מכירים את זה. מהחיים שלנו. אני לא חושב שיש אדם שלא מכיר את זה. יודעים שאם אתה צריך לסובב אותו, אתה צריך לשנות אותו. אבל... באגו מול אגו אתה לא תצליח, וזה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו אומרים, אנחנו יותר חזקים מכם, אנחנו נראה לכם. לצערי, אנחנו נגלה שאנחנו לא יותר חזקים מהם. אנחנו לא יותר חזקים מהם. אנחנו אולי יותר משוכללים, יותר מתוחכמים, יותר, אבל אנחנו נגלה שאנחנו לא יותר חזקים. ובאמת, צר לי שאני אומר את הדברים האלה. כי אתה יודע, החברים שלנו נמצאים שם. היום שמענו על חייל שנהרג, ו-30 פצועים, וגם אצלם אגב. אנחנו לא, למה שימותו שם אנשים? מה, 400 איש מתו שם? זה עזר למישהו? זה הועיל למישהו? מישהו הרוויח מזה? זה לא שאני אומר עכשיו, אנחנו נוותר להם, יאללה, כמו שאומרים השמאלנים, יאללה, בוא נלך ניתן להם זה, נוותר להם. זה, נפתח איתם, איזה נוותר להם? מה, הנה, נתנו להם את עזה. מה, עזר לנו? לא עזר לנו. זה בדיוק העניין, ששום דבר לא יעזור לנו. המערכת עובדת בכיוון אחד. מערכת של 6,000 שנה עובדת, יש לה כיוון. הטבע עובד בכיוון מסוים, יש כמו כוח משיכה. מה, תגיד, אני לא כפוף לכוח המשיכה? אז אנחנו עכשיו, מה שיקרה זה בגלל הסבל, לצערנו, כן? מה שקורה עכשיו זה שבגלל הסבל יותר ויותר אנשים שואלים את עצמם, טוב, מה הטעם? למה כל זה? מה רוצה ממני הבורא? אז מתחילים לשאול שאלות, אז הם מגיעים לתשובות הנכונות דרך חוכמת הקבלה, שזה הזמן שלה להתגלות, זה כתוב בכל הספרים. הקראתי לך נבואות עכשיו. הקראתי לך דברים שנכתבו על התקופה הזאת. זו התקופה.
ערן, אני מקווה שהמכות לא יהיו קשות מדי.
גם אני.
ובמילים אלו אני מודה לך על על הפרק, פרק הקבלה של הערב, ונשתמע בשידור הבא עם פרק נוסף.
תודה רבה, אני רק אגיד לכם שבין השניים לארבעה בפברואר, אתה זוכר בפעם הראשונה שדיברנו זה היה בגלל הקונגרס.
כן, כן.
אז בין השניים לארבעה בפברואר יש קונגרס קבלה בישראל, בגני התערוכה, וכולם מוזמנים, אנחנו נשמח באמת, כל מי שמתחבר יכול להיכנס לקאב.co.il, לראות שם את כל מה שיש שם, וגם לבוא לכנס, לכנס שמוזמנים אליו גם אנשים שהם לא ממש בתוך חוכמת הקבלה, אבל כן רוצים להתחבר.
כל אחד מוזמן.
כל אחד מוזמן.
כל אדם מוזמן, בין השני לרביעי בפברואר, קונגרס קבלה.
נכון, kab.co.il, זו הכתובת שלכם.
יפה. אוקיי, ערן, ערב טוב.
ערב טוב, ותודה רבה, דורון. בשמחות.
שבשמיים תסתכל לי בעיניים ותגיד לי למה אנשים מחפשים ולא מוצאים ניסים והזמן פשוט נגמר מהר הטירוף הקצב של הטוב עוד מעט כבר מתקרב הסוף הנה כבר חולפת עוד שנה שום דבר ממש לא השתנה יש לי עוד הרבה חלומות יש לי שאלות ואין תשובות תן לחיות תן לחיות תן לישון בשקט בלי לדאוג תן לחיות תן לי שום בשקט בלי לדאוג תן לי חיות תן לי חיות השמיים נפתחים מעל עוד מעט ירד הגשם תן לחיות,
תן לי שון בשקט בלי לדאוג, תן לי חיות, תן לי חיות. תן לי שון בשקט בלי לדאוג, תן לי חיות, תן לי חיות. תן לי חיות, תן לי חיות. תן לי שון בשקט בלי לדאוג, תן לי חיות, תן לי חיות. תן לי שון בשקט בלי לדאוג, תן לי חיות, תן לי חיות. תן לי שון בשקט בלי לדאוג, תן לי חיות, תן לי חיות.
תן לי חיות, תן לי חיות, תן לי שון בשקט בלי לדאוג, שירו של מיקי גבריאלוב. ולהודעות, חוג רעיוני במועדון איתן, מחר יום שני בשעה 7:30 בערב, הנושא סיפורים על תחביבים ועיסוקים בשעות הפנאי. עמוס קפלן יופיע בשידור רדיו ברשת בית הערב בשעה 10:45. הודעות מסוג אחר, בסומליה צפו מאות אנשים כאשר איסלאמיסטים סקלו באבנים צעירה בת 23 מהעיר קיסמאיו. האישה הוא אשמה בבגידה. האשמה שבא לעתים קרובות בעקבות אונס. באיראן נדונה למוות בסקילה באבנים צעירה בשם אפסנה. פה נגזר דינה על ידי בית המשפט העליון. ארגוני זכויות אדם באיראן עצמה מדווחים על 8 נשים וגבר אחד שנידונו למוות בסקילה באבנים. ובישראל נפטר ב-2008 גם ראש המודיעין לשעבר ג'יבלי, מי שעמד כנראה בראש מה שנודע בשם הפרשה, לפי דבריו שאותם אמר לסופר בועז אפלבוים, כלומר קיבל את ההוראה ממשה דיין. פרשת לבון או עסק הביש, כפי שהם גם נודעו תחת שמות האלה, זה שם שקיבלה הפרשה שהייתה הפעלתם של קבוצת צעירים יהודים במצרים למטרות חבלה וטרור. לנושא אחר, ממשלת בריטניה מחמירה בחוקי ההגירה ותמנע כניסתם של גורמים אסלאמיים קיצוניים. מאז הפיגוע בלונדון ב-2005 מצרה בריטניה את צעדיהם של אסלאמיסטים קיצוניים כמו אותו עומר בקרי מוחמד, עליו נאסרה הכניסה לבריטניה בשל התעמולה האנטי-בריטית שהוא מנהל. אתה מחמיר שר הפנים הבריטי ג'קי סמית בחוקי ההגירה והכניסה לבריטניה וזורק את הכדור אל האיסלאמיסטים. אתה עליהם להוכיח שאין בכוונתם לנצל את שהותם לפגוע בחברה הבריטית. הכניסה לבריטניה היא פריבילגיה שאין בכוונתי להעניק לאנשים שרוצים לנצל ולפגוע בנורמות החברתיות שלנו, אומר שר הפנים הבריטי. מאז 2005 נמנעה כניסתם של 250 מוסלמים קיצוניים לתחומי בריטניה. ההחמרה תפגע בקיצוניים שונים כמו גם נאצים, מכחישי שואה, אנשי דת קיצוניים. וצעד נוסף שממשלת בריטניה עומדת לבצע הוא פרסום שמותיהם של המסורבים כניסה יחד עם הסיבות לסירוב וחלוקת הרשימה לארצות אחרות. הסיבה לכך, אחת, אנו נעצור את האסלאמיסטים ולא נאפשר להם להשמיע דברי הסתה ושנאה שלהם כאן אצלנו, כך דברי שר הפנים הבריטי.
ימים קשים אני יודע, אלפי סיבות להתלונן, ואם היה אפשר אחרת אז מה היית מתקן? אתה כבר לא צעיר כמו פעם, לא הכל אתה יכול, לא תמיד תיפול על ארבע, אבל בטוח שתיפול. על מה אתה חושב בחושך ולא יכול להירגע? על מי אתה כועס כאילו אף פעם לא תהיה סליחה? אף פעם אל תגיד אף פעם, הלכנו דרך ארוכה, ואל תשכח מאין באת, תמיד יש מי שמחכה לך. זה לא הסוף, אבל זה נגמר פתאום. לא תיפגש ונדבר מתוך חלום בסוף היום. זה לא נגמר עד שהכל נגמר פתאום. סלח לי אם אני מפריע, זה רק מרוב געגועים. תרגיש חופשי, תרגיש בבית, תרקוד כאילו לא רואים. תהיה אתה, תחיה כל רגע כאילו לא יהיה מחר. תואר כאילו לא מפקדת, כאילו כלום אף פעם לא נגמר. זה לא הסוף, אבל זה רק נגמר פתאום. לא תיפגש ונדבר מתוך חלום בסוף היום. זה לא נגמר עד שהכל נגמר.
יהודה פוליקר, זה לא הסוף, אבל תוכליתנו מגיעה לסיומה. האזנתם לרדיו שלום, הרדיו שלכם בשפה העברית, המשדר מדי יום ראשון בין השעות 4 עד 6 שידור חי, ו-6 עד 8 שידור חוזר. בתדר 87.6 מגה הרץ ו-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. כמו כן, ניתן להאזין ב-www.radioshalom.dk. בשידור הערב השתתפו ערן קורץ מישראל, ציפי קראולון ובני חן על הטכניקה, כאן דורון סילברברג, תודה שהאזנתם לנו. שנה טובה, ערב טוב, שבוע טוב, ולהשתמע בשידור הבא של רדיו שלום. אתם מאזינים לרדיו שלום, התוכנית בעברית המשודרת מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 ו-6 ל-8 בערב בתדר 87.6 מגה הרץ ו-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. ניתן להאזין לרדיו שלום ברשת ב-www.radioshalom.dk. טלפון האולפן לרוצים להתקשר ולהגיב 35 85